אני אתחיל להקליט. פשוט אפי נמצא על המטוס בדרך לישראל עכשיו, ורון לא יכול להקליט, והגעתי לאיזה סיפור ממש מגניב, שאמרתי אני אעשה פרק פרידה לפני שאני אנסע לארץ. הסיפור הזה נקרא הסיפור על ג'ון מברגינהם, סיפור, או איך בדיוק מבטאים את זה? מבטאים את זה ברמינגהם, שזה עיר באנגליה. היום היא העיר השנייה בגודלה באנגליה, אבל היא עיר שקיימת מהמאה ה-15. הסיפור על ג'ון מברגינהם מתחיל לאמת במאה ה-16. ג'ון מברגינהם הוא למעשה נצר למשפחת ברקלי. מה תגידי על זה? אבא שלו הברון מברקלי, או מה שנקרא ג'ורג' ברקלי, הברון השמיני, היה איש עשיר מאוד. התחתן טוב, התחתן עם מישהי בשם אליזבת ראסל, ביתו של הרוזן מאוקספורד, הייתה משפחה מאוד עשירה. וכמו משפחות מאוד עשירות במאה ה-16, נולד להם בנצי לייגר. כשאני אומר בנצי לייגר, הוא נולד עם יד קטנה, או הילד היה חולה מרגע שהוא נולד. ילד חולני, קטן, עקום. לא נעים להגיד את זה. הם שלחו אותו ללימודים, הוא מאוד הצטיין בלימודים, אבל בכל מה שקשור לפעילויות גופניות, או זה, הוא כל הזמן בילה. יש עיר בריטית שנקראת באף, שעושים שם מעיינות חמים. הקיצר, הוא בילה את כל ילדותו בין להיות חולה לבין ללמוד. בהגיעו לגיל 16, אבא שלו החליט שצריך למצוא לו איזה מקצוע. ומה שהוא עשה, הוא שלח אותו... מה זה שלח אותו? הוא הלך ודיבר עם אחד מרבי החובלים של הספינות שהיו נוסעות לציילון, מה שהיום נקרא סרי לנקה, ושליש בידיו סכום רציני מאוד של זהב. בתנאי שהוא ייקח את הבן שלו ויעשה ממנו, לא בן אדם, חובל או מה שלא יהיה. רק צריך לזכור שאנחנו מדברים על המאה ה-16, רוב האנשים לא היו שורדים את המסעות האלה. אנחנו מדברים על... שייט שנמשך כמה חודשים, שהוא מאנגליה ועד מה שהיום סרי לנקה, ציילון. רוב האנשים לא שרדו אותם. מי שכתב את הסיפור שאני קראתי לפחות, טוען שזה היה הדרך שלהם פשוט להיפטר ממנו. אתה לא יכול למצוא לעצמך יורש, כיוון שהבן הבכור הוא זה שיורש את העסק. אתה לא יכול שיהיה לך איזה בן כזה פגום. אין מה לעשות. אז פשוט שלחו אותו לסירה. עכשיו, בן ג'ון מברגינהם, או ג'ון למשפחת ברקלי, לבין מלאכות לא היה כלום. בחור מאוד חכם, כמובן. מה שהוא עשה בלילה, הוא במשך השבועות לפני שהוא עלה למטוס, הוא למד כל מה שהוא יכול. לא שזה עוזר, ידע תיאורטי לא עוזר במיוחד. והוא... הלך לאחד הנגרים באזור התעשייה של ברמינגהם, וביקש ממנו לעשות תליון, ובתוך התליון הוא שם פתק, ושם את הפתק על הצוואר, וביום של אחרי זה הוא הצטרף לסירה, לספינה. הקיצר, הם מתחילים לעשות את השייט, בכיף התקווה הזה, הוא אומר לו, תשמע, אנחנו שנינו יודעים למה אתה פה, תעשה לי טובה, אתה תהיה נער הסיכון שלי, ואל תפריע לאף אחד. כל בוקר ג'ון מתעורר, מקיט הנשמה שלו, יורד על הברכיים, פותח את התליון של הצוואר, קורא מה שכתוב שם, והולך לעבוד. והוא לא בוחל בשום דבר, הוא מנקה את הרצפה, הוא עושה, כל מה שהוא יכול הוא עושה. סוף המאה ה-16 זה גם היה תור, מה שנקרא, תקופת הזהב, של הפיראטים. היה פיראט מאוד ידוע בשם הנרי מורגן, או קפטן מורגן, נסיך הפיראטים, ששלט למעשה בכל האזור הזה של כפר התקווה הטובה. והמון ספינות היו חוטפות פשוט, או שהיו נחטפות, או שהיו מטפסים אליהם, או שהיו חשדדים אותם. פיראטים. ביתרם הזה לא של ג'ון מברגינהם, והשייט הראשון שלו מותקף על ידי פיראטים. הייתה להם שיטה, הם היו יורים משני תותחים בו זמנית כדורים, מחוברים בשרשרת. השרשרת הייתה פוגעת בתורן המרכזי, שוברת את התורן, ולמעשה הספינה הייתה תקועה במים. וזה מה שקרה. כולם נלחצים, מתקיפים את הספינה, וכולם, אף אחד לא יודע מה לעשות. ג'ון תופס את החרב הראשונה שיוצאת לו ביד, ומזנק על הראשון שעולה בסולם, ומצליח להרוג אותו, והוא עושה את זה גם לשני ולשלישי, ואיכשהו הפעולות של הילד העקום הזה עוזרות לכולם, משנות למעשה את הדינמיקה, והם מצליחים, למעשה אחת הפעמים היחידות המתועדות שהצליחו להדוף את המתקפות של הנרי מורגן. הם מצליחים להגיע לציילון, איכשהו עם התורן השבור, נמצאים שם כמעט חצי שנה, במשך חצי שנה למעשה מתפתחים יחסי כמעט אבהות בין הקפטן הזה לבין ג'ון, והוא לוקח אותו ומחליט לעשות ממנו פרויקט, הופך אותו להיות למעשה הקצין הראשון בספינה, וג'ון שהוא בחור חכם, מצליח מאוד בתפקיד שלו. למעשה הוא כל כך חכם שהוא מצליח לפתח כלי נשק, הוא מצליח לבנות סוג של מעקה מסביב לספינה שלא ניתן לחבר אליו, לא ניתן לחבר אליו סולמות. ושמעו של ג'ון מתחיל להתפשט. גם מתחילים לכבד אותו יותר. הצוות די אוהב אותו, הקפטן בוודאי שאוהב אותו. והוא ממשיך ככה במשך שנים. ולמרות שהוא שנים על הספינה, כל בוקר הוא קם, מקי, יורד אל הברכיים, פותח את התליון, קורא מה שכתוב בתליון, ומתחיל ביום שלו. לגמרי. עוברו 12 שנה, ג'ון בן 28, 12 שנה למים, מאוד מפורסם, הקצין הראשון, למעשה הקפטן, שהוא גם הבעלים של הספינה, מחליף לפרוש בתור עשיר מאוד, אומר לג'ון, תקשיב, הפטנט שלך היה מאוד מאוד מוצלח, עשה לי הרבה כסף, אני פורש, ואני אסיר תודה, אני נותן לך את שטר הבעלות על הספינה, ואני נותן לך למעשה את הזיכיון להביאו גומי, קקאו ותה מצילון. וג'ון ממשיך ועושה את זה במשך 25 שנה הבאות, אבל לא רק עושה את זה, הוא מפתח צלצלים, שזה סוג של איך קוראים לזה? יום השעה שאני כבר כזה מסתול. צלצל. צלצל זה הרפון, נו, זה תותח שיורה כידון, למעשה. הוא מפתח צלצלים שמחוררים סירות, הוא ממשיך בידע ההנדסי שלו, בונה כל מיני שיפורים לספינות. למעשה, לאורך כל הקריירה של ג'ון, שנמשכת 25 שנה, מעולם לא הצליחו פיראטים לעלות על הספינה שלו. זה הגיע לרמה כזו שלוידס מלונדון, חברת הביטוח הגדולה בעולם, למעשה הראשונה בעולם, היה לה סעיף מיוחד בביטוח, שאמר שאם ג'ון הוא אחד הקפטנים בפלוטילה, למעשה בספינות שנוסעות, הם מוכנים להוריד את תעריפי הביטוח. במשך 25 שנה האלה הוא גם מקבל תואר ארל בעצמו, הוא משלים עם אבא שלו, אחרי שהוא הבין שאבא שלו ניסה, הוא מקבל מהמלכה איזה סוג של איתור, למעשה הוא הופך להיות בן בית בחצר המלוכה, כי הוא גם זה שסומכים עליו להביא תכשיטים ממקום למקום. זה הולך בכלל לא, והולך לו בכלל לא רע, הוא מתחתן, הולדים לו 3 ילדים. בזמן הזה הוא מתחיל לפתח יחסים גם של אבהות כאלה עם אחד מנערי הסיפון, ומגדל אותו להיות הבא בתור. אחד ששמו יצא לפניו, למעשה כל הפיראטים של האזור הזה שמונהגים על ידי הנרי מורגן מחליטים להתקיף, לעשות התקפה מתוכננת על הספינה של ג'ון. הם כמובן נכשלים בפעם ה-12 ה-13, אבל במשך ההתקפה הם לא מתייאשים, אבל בהתקפה ג'ון מקבל חץ לכתף, חץ מורעל, ומפתח חום גבוה. הם מגיעים, מצליחים להגיע לאנגליה בחזרה, הוא פצוע מאוד מאוד קשה. המלכה שולחת את הרופא הפרטי שלה לנסות לטפל בו, אבל נראה שהכל הוא נתחיל לקבל נמק, וקורטים לו את היד, ולמעשה זה תחילת הסוף מבחינתו, כמעט כל החצר, חצר המלכה עולה לאחל לו, לאחל לו מסע טוב לגן עדן. הקרדינל מווסטמינסטר הוא עושה לו את מה שנקרא last rites, את הקראת הדברים האחרונים, והמלכה בצורה יוצאת דופן מעניקה לו חלקת קבר בכנסיית ווסטמינסטר לפני מותו, מה ששמור רק לאנשי הצולה ומשפחת המלוכה. ג'ון מבקש פעם אחרונה להחזיק את התליון שלו, מחזיק אותו חזק ונפטר. לפני שעשה את זה הוא השאיר את הספינה שלו כמובן לבא בתור, לאותו נער סיפון לשעבר שהפך להיות הקצין שלו, והנער שולח את ידו לגופה ורוצה לקחת את התליון, והכומר או הקרדינל מווסטמינסטר אומר לו שלא תעיז לעשות את זה, זה נגד קדושת המת, כולנו יודעים כמה חשוב היה. ומתחיל שם ויכוח, הקצין הראשון אומר אין לי בעיה שהוא יקבר עם זה והכל, אני רק רוצה לדעת מה כתוב שם. וזה מתחיל ממש, ממש ויכוח, כמעט מגיע למכות, מפרידים בין השניים, וזה עולה לחשמן, וזה עולה למי שמנהל את הכנסייה, ובסופו של דבר זה מגיע למלכה שהיא תחליט. המלכה שומעת את כל הסיפור, היא שומעת שכל יום במשך 37 שנה, למעשה, ג'ון היה מתחיל בלהקיא ולקרוא את מה שכתוב בתוך התליון הזה. היא קוראת ומתייעצת עם כל זה, ממש נמצא... ממש יש על זה מחזות. היא מתייעצת עם כל אנשי החצר, בסופו של דבר היא מחליטה לאפשר לבן אדם אחד בלבד לקרוא מה שכתוב שם, שזה באמת אותו קצין ראשון, בתנאי שהוא יבוא ויגיד לה אחרי זה מה היה כתוב. בחיל ורעדה הם ניגשים, כל הסיפור הזה לקח בערך שבוע, הגופה בזמן הזה כבר די מסריחה, תחשבי על זה, ועדיין לא קברו אותה. הוא ניגש, לוקח את התליון, פותח אותו, ועדיין,